רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לינה פאוז, תוכנית העוסקת בבריאות, רוגע, תשוקה והגשמה של נשים באמצע החיים, בהגשת לינה מרים שלו.
כמה זה מתסכל כשאנחנו צוברות משקל ולא מצליחות להוריד אותו? אחרי גיל 45 זה כאילו המחוג מעדיף פשוט רק לעלות. האם זה באמת נכון? אולי אנחנו פשוט צריכות להבין את החוקים החדשים שגיל המעבר מכתיב לנו. שמי לינה מרים שלו, אני מטפלת, אילרית, מרפא בקול וצליל וזמרת יוצרת. מזה עשור אני חוקרת גוף נפש של נשים. אני מטפלת, מנחה קבוצות וסדנאות לנשים באמצע החיים. בתוכנית שלנו נתייחס לתקופה הכי מוטרפת בחיים של אישה, גיל המעבר. הגיל הזה מאתגר אותנו כמעט בכל רובד אפשרי. בריאות, הורמונים, קריירה, זוגיות, מיניות, הורות ועוד ועוד ועוד. אנחנו מוצפות בניסיון לשחות באוקיינוס החדש הזה ולא תמיד מצליחות. אז כאן בתוכנית לינה פאוז אנחנו נעצור רגע. נקבל ידע וכלים מרשת רחבה של מומחים כדי שננהל יותר טוב את התקופה הזאת, כדי שנהפוך אותה לשער לצמיחה והתפתחות. וכמובן אנחנו נפגוש עולמות מוזיקליים של ריפוי ורוגע שכל כך דורשים לנו. ואנחנו גם נענה לשאלות של מאזינות שמוזמנות להתקשר למספר הטלפון 03-677-3636, או להשאיר הודעה במספר הוואטסאפ שלנו 053-807-1213. אפשר ורצוי גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולסמן לנו לייק. אפשר גם לראות ולשמוע אותנו באפליקציות רדיו סול ישראל. אז, טכנאי השידור שלנו שוקי אברהם, בואו נתחיל עם השאריות של החיים, וכך אולי נזכור שגם אחרי שקלקלנו, אפשר לתקן עוד פעם.
זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע להתחיל לסוף את השברים אולי יצא יותר להתחיל קצת למים להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעי מקום אחר, מקום יותר בוער להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם מה הזמן מסמן זה הכל שריות של החיים ולחיות את הרגע, להתחיל לסוף את השברים. אולי יצא יותר, אתחיל קצת למעלה, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש. אולי מקום אחר, מקום יותר בועל, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם.
עכשיו בשידור חי, לינה פאוז, בהגשת לינה מרים שלו.
אז היום אנחנו מארחים את רועי גרין. רועי גרין הוא מטפל מוסמך ברפואה סינית, הוא מומחה לטיפול טבעי בתופעות של גיל המעבר, ואני עוקבת אחרי רועי מזה תקופה. אני קוראת את החומרים שהוא שולח, אני רואה את הפוסטים שהוא כותב, אני רואה את מגוון ההמלצות של נשים עליו בכל מיני קבוצות פייסבוק של גיל המעבר. רועי הוא שם דבר בתחום הזה, ואם יש מישהו שיכול לעזור לנו לפצח את העניין הזה של ירידה במשקל בגיל המעבר, אז כנראה שזה יהיה הוא. אז רועי, מה שלומך?
בסדר גמור, כיף להיות פה.
כיף שאתה פה, תודה שבאת, השקעת מזמנך, ממש לכל אנשים שיקשיבו לנו, זה ממש זכות אני חושבת. אז לפני הכל, אני ככה רוצה לשאול אותך את השאלה הכי בסיסית, למה אנחנו מעלות במשקל יותר בגיל הזה, ולמה כל כך קשה להוריד אותו?
תראה, יש כמה סיבות. אצל נשים בגיל המעבר יש כל מיני שינויים, גם הורמונליים, אבל גם של מסת שריר שיורדת, גם שינויים בכימיה של המוח, וכל הדברים האלה מאוד משפיעים על קצב חילוף החומרים. הרי מסת שריר אנחנו מאבדים אחרי גיל 35-40 אחוז כל שנה.
אוקיי.
כשמאבדים מסת שריר, אז יש בעצם פחות אנרגיה שנשרפת, כי הרי שרירים שורפים אנרגיה. יש עליהם איברים קטנים, מיטוכונדריות כאלה ששורפות אנרגיה.
אוקיי.
כשיש פחות מסת שריר, אז כל החילוף חומרים יורד, וכשיש פחות חילוף חומרים, אז יש יותר אגירה, יש יותר אגירה של אנרגיה מאשר ניצול של אנרגיה. זה סיבה אחת.
אוקיי. אז הסיבה אחת אתה אומר שיורדת לנו מסת שריר, שהיא זאת שאחראית על בעצם שריפת אנרגיה, וזה מה שגורם לנו לרדת במשקל.
נכון.
אבל בטח יש עוד סיבות.
כן, אז כולם שמעו על ההורמונים אסטרוגן, פרוגסטרון, הורמוני המין,
כן.
בגיל המעבר. בגיל הזה, השחלות מתחילות להוריד פעילות, ומייצרות פחות אסטרוגן. כשיש פחות אסטרוגן, אז זה יוצר שרשרת של תגובות בגוף. למשל, כשהאסטרוגן יורד, אינסולין עולה. אינסולין זה הורמון שלוקח סוכר, מכניס אותו לתאים. כשיש יותר מדי אינסולין במערכת, אז בעצם התאים נהיים אדישים לאינסולין, והסוכר, במקום שיכנס לתוך התאים, הוא הולך ונאגר כשומן, בדרך כלל שומן בטני. אז זה עוד סיבה, שדרך האסטרוגן, בעצם הוא גורם להגירת שומן.
אז מה שאתה בעצם אומר, זה שזה יכול להיות גם קשור לסקר את הסיפור הזה?
של... זה יכול להיות, זה יכול להוביל בהמשך הדרך לקודם כל תנגודת אינסולין, שהגוף בעצם מתנגד לאינסולין, התאים לא פותחים את השערים שלהם לסוכר, וזה יכול בהמשך הדרך להתפתח לטרום סקרת, סקרת. זה יכול גם להגיע לזה.
הבנתי. אוקיי. אז הסיבה לשומן הבטני הזה ש... כל כך הרבה נשים שבאות אליי, בוכות לי עליו. למה פתאום התחילה, בעולם בחיים לא הייתה לי בטן, יש את הנשים הרזות האלה, אתה מכיר אותן? שספורטיביות רזות, שבאמת, כאילו, לא מכירות את המושג הזה, גם אחרי הריונות, הבטן ירדה מהר, לא יודעות מה זה בטן. ופתאום נהיית להם בטן. אז הסיבה לזה, אתה אומר, שבעצם הסוכר, תסביר את זה שוב, כי זה מנגנון מורכב כזה.
יש משהו בסוכר הזה, שדווקא אוהב ללכת לבטן. התאים של הבטן מוכנים לקבל את הסוכר, הם לא צריכים הרבה אינסולין בשביל זה.
אז מה זה אומר?
זה כמו איזו בדיחה רעה, שכאילו, מישהו המציא כאילו את הדבר הזה, שדווקא לשם, המקום שהכי מבאס, כן?
כן.
דווקא שם לא צריך כל כך את האינסולין, ולכן גם אם יש פחות רגישות לאינסולין, עדיין לשם כן יאגר הסוכר. אבל באמת הרקע הוא בגלל העמידות לאינסולין. כי אחרת כל הסוכרים האלה היו נשרפים בתוך התאים. למעשה הם הולכים לבטן. ולעוד מקומות, אבל
הרבה מאוד לבטן.
הרבה מאוד הולך לבטן.
הבנתי. כן. אוקיי, אז מה זה אומר? שאם נאכל פחות סוכר, תהיה לנו בטן פחות גדולה?
תראי, זה גם עניין של לאכול פחות סוכר. זה גם עניין של באמת לחשוב הורמונלית איך מטפלים בבעיה מבחינה הורמונלית, איך מחדשים את הרגישות לאינסולין, איך מאזנים אסטרוגן ופרוגסטרון, יש קשת של דברים. עוד הורמון מאוד משמעותי זה הורמון של הורמון הסטרס, קורטיזול.
אוקיי.
קורטיזול בעצם גם, אחד הדברים שהוא עושה, הוא מעלה את הרמות של הסוכר בדם, כי בעצם הוא רוצה אנרגיה זמינה עכשיו למצב של סטרס, מצב של fight or flight, מה שנקרא. ואז כשיש יותר סוכר בדם, אז עוד פעם חוזרים זה עוד פעם מחדש את המנגנון הזה של בעצם יותר מדי אינסולין, יותר מדי סוכר בדם, סוכר הולך ונאגר, או שרמות סוכר בדם עולות, סוכרת, וזה קורה על רקע סטרס. סטרס שהוא כרוני, לא סטרס נקודתי. סטרס נקודתי
כן.
זה בסדר גמור.
כן.
סטרס שהוא כרוני, שאישה נגיד קורא לה משהו, ואז היא תחשוב על זה כל היום וכל הלילה, נגיד היא רבה עם הבוס, והיא לא יוצאת מהלופ הזה עכשיו שבועיים. על ריב שהיה פעם, היא חיה אותו מחדש כל הזמן. זה שהיא חיה אותו מחדש כל הזמן, היא בעצם גורמת לרמות קורטיזול גבוהות, יותר מהנורמה כל הזמן. וזה אומר נזק לגוף.
זה מדהים, אתה יודע, אני חושבת על זה שהרי בתקופה הזאת של אמצע החיים, אחרי גיל 40 לכיוון ה-50, אני חושבת שאנשים חווים את רוב הדברים הכי, אני אולי קצת מכלילה כרגע, אבל את הדברים אולי הכי סטרספול שיש. אנחנו מאבדים לפעמים את ההורים שלנו, או שפתאום קורה להורים משהו ואנחנו נדרשים לטפל בהם. הילדים שלנו הולכים לצבא, או מתבגרים. ילד מתבגר בבית, זה סטרס מתמשך מהבוקר עד הלילה, הוא יוצא עם חברים, אלוהים, או היא, עוד יותר, מה קורה לה, וזה, ויש כל כך הרבה, וגם במערכות יחסים יש הרבה פעמים שחיקה בתוך הזוגיות, יש לפעמים כל מיני עניינים בתוך העבודה, יש עובדני, יש כל כך הרבה דברים בתקופה הזאת שהם קשים לנשים, לאנשים בכלל. אז לא מפתיע שיש לנו מלא סטרס, וזה כאילו עובד ממש לרעתנו.
אני חושב שזה בעצם קריאת השכמה לנשים, להתחיל להתחזק, לטפל בעצמם, כדי שהם יוכלו לנהל את המצבי לחץ האלה יותר טוב. זאת אומרת, זה לא סתם בא בזמן הזה שיש את התופעות. כי בעצם התופעות האלה זה כמו קריאת השכמה. שאם עד עכשיו התנהלת בצורה, כאילו לא חשבת יותר מדי על אוכל או על שינה או על מצב הנפשי שלך והיית בסדר, עכשיו את כבר לא יכולה להיות בסדר. עכשיו את צריכה לעשות דברים כדי להתחיל לטפל בעצמך, כי כל הסביבה שלך בעצם תלויה בך יותר מבעבר. אז יש נשים שיקחו את זה באמת למקום של, אוקיי, איך אני ממנפת את זה למקום יותר טוב? ויש נשים שיחוו את זה יותר קשה וזה יוריד אותם. זה תלוי בטיפוס.
כן, זה בעצם בחירה, מה שאתה אומר. סוג של בחירה.
כן.
אני רוצה ככה לקחת אולי דוגמה, אוקיי? של אישה שאפילו פונות אליהם מלא נשים. אז אני אקח דוגמה של אחת, אוקיי? שפנתה אליי אתמול. כמובן ללא פרטים מזהים, אבל זאת אישה בת 51, היא עוד לא... עוד לא פסק, הווסת עוד לא פסקה לה, זאת אומרת, היא עדיין מקבלת וסת סדירה, אבל היא כבר התחילה לחוות כל מיני תופעות שהיא יחסה אותן לגיל המעבר, ובעיקר מה שמפריע לה זה השמנה בטנית, היא ממש ככה, אמרה לי, תקשיבי, בחיים לא הייתה לי בטן, ופתאום נהייתה לי בטן, פתאום אני נורא נורא עצבנית, אני מבינה שזה קשור כנראה לגיל המעבר, למרות שעדיין יש לי מחזור, ואני מניחה שאתה פוגש השכם והערב נשים במצבים האלה בקליניקה שלך. ובהנחה שזאת אישה, וזאת באמת, היא דיברה איתי והיא הסבירה לי שהיא אוכלת בריא. זאת אומרת, היא לא שהיא מקפידה על תזונה, היא לא מאלה שאוכלות ג'אנק פוד וכאלה, ועדיין הדבר הזה קורה. ואז הם באמת נורא חסרות עונים מול זה.
מתוסכלות.
כן. אז בוא נבין בעצם מה כן אפשר לעשות במצבים כאלה.
תראה, אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בעידן שכל הקונספט של מה זה לאכול בריא הוא קצת שונה.
אוקיי.
הוא קצת השתדרג. פעם היו אומרים לנו, אל תאכל לחם לבן, תאכל לחם מלא. תאכלו הרבה דגנים, תאכלו הרבה ארוחות קטנות לאורך היום. תימנו מממתקים ומשוקולד, ותימנו משומנים, כי זה משמין, תאכלו דל שומן. הרבה מהדברים האלה, היום אנחנו מתייחסים אליהם כאל מיתוס. כי אנחנו בעצם מבינים שזה לא רק מה אוכלים, זה מתי אוכלים. וזה לא, וצריך להסתכל על כל על כל הפירמידת מזון שגדלנו עליה בצורה קצת אחרת.
מה זה אומר?
זה אומר למשל שאם אנחנו שמים בבסיס הפירמידה דגנים מלאים, כמו בהמלצת האיגוד האמריקאי מלפני 70 שנה, ומסתכלים על תופעת ההשמנה בארצות הברית, כן, או במערב בכלל, רואים שזה מגפה.
נכון.
ההמלצות האלה לא עזרו, להפך, יצרו עוד יותר בעיות. אז היום אנחנו למשל יודעים שבלחם מלא יש הרבה פחמימה והרבה סוכר והרבה גלוטן. אז היא יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אוכלת בריא, אני אוכלת לחם מלא. אבל בעצם הלחם המלא הזה יכול גם להפריע לה לבלוטת התריס, בגלל הגלוטן, בגלל שהגוף מזהה את הגלוטן כמשהו שהוא מעורר דלקת וצריך לתקוף אותו, הוא מתחיל לתקוף את בלוטת התריס.
וואו, את זה, אתה יודע, זה לא ידעתי. לא ידעתי שגלוטן משפיע על בלוטת התריס.
גלוטן יכול להשפיע אם יש מצב, יש מצב שנקרא מעיים דליפים, שחלקים מהמזון עוברים ישר לזרם הדם.
אוקיי.
הגוף מזהה אותם כתוקף זר. במקרה יש חלבון הגליאדין שנמצא בגלוטן, הוא מאוד דומה לחלבון שנמצא לבלוטת התריס, ואז פתאום יש נוגדנים לבלוטת התריס והשימוטו וכל המצב אוטואימוני, שבעצם ממה הוא הגיע? מזה שאכלנו תזונה בריאה. לחמים מלאים או דגנים מלאים, אוקיי? אז למשל, אני בדרך כלל ממליץ לא לאכול דגנים מלאים, לעשות הפסקה ארוכה ולהתחיל לראות אם יש שינויים.
מה מוגדר כדגנים מלאים? נגיד שיבולת שועל, זה דגנים מלאים?
זה סוג של, כן, קצת פחות מזיק, עדיין יש בו גלוטן. שיבולת שועל זה כן משהו שאפשר לשלב, אבל גם כן בזהירות. ובכלל, בלי עכשיו להיכנס יותר מדי לדגן כזה או אחר, העניין הוא של עוד פעם לחשוב הורמונלית, לחשוב. אני אתן לך דוגמה, למשל אותה אישה שטוענת שהיא אוכלת מאוד מאוד בריא, יכול להיות שהיא אוכלת ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ובין לבין היא אוכלת כל מיני נשנושים, פירות בריאים. יוצא, ואז נגיד עוד קצת בערב, אחרי ארוחת ערב. יצא שהיא בעצם אוכלת 6 פעמים ביום. 6 פעמים ביום האלה זה בעצם 6 אירועי אינסולין בגוף, שהלבלב כל היום עסוק בלפמפם אינסולין, אינסולין, אינסולין.
זה נשמע מלחיץ, אירועי אינסולין, זה נשמע...
אינסולין זה הורמון מאוד מאוד חשוב, הבעיה שאנחנו עושים בו שימוש יתר.
אוקיי.
וכל הטריק זה איך אנחנו אומרים לו סטופ. לא צריך עכשיו אינסולין, נותן לגוף לחדש את עצמו, כי הגוף יודע לחדש את עצמו ולרפא את עצמו, וזה אחד הדברים שעושים, בעיקר בגיל המעבר, מסתכלים הורמונלית. אוקיי, מסתכלים למשל על אינסולין. איך אני עכשיו מחדשת את הרגישות של הגוף שלי לאינסולין, כדי שהסוכר לא ילך לי לבטן, כדי שאני לא ישמין.
אוקיי.
או איך אני יכולה ללמד את הגוף שלי להתחיל לשרוף אנרגיה שומנית. זאת אומרת שזה אומר לתת לו מעט פחממות, כדי שהגוף יתחיל לעבוד על דלק אחר. גם כן, צריך לעשות את זה בצורה מושכלת, ובהתאמה לגיל המעבר, יש היום את כל הטרנד הקטוגני.
נכון. מה אתה אומר עליו באמת, על הקטוגני?
בגדול הוא טרנד מאוד מבורך, אבל צריך להיות זהירים איתו כשמדובר בנשים. ונשים בגיל המעבר במיוחד, כי נשים בגיל המעבר עדיין זקוקות לפחממות, כדי לבנות הורמונים.
אז אני יכולה למשל להגיד לך ש... אני ממש נזכרת באירוע הזה שהייתה לנו באחת ההפסקות בקבוצה שאני מנחה, באחת ההפסקות נשים כזה, אתה יודע איך זה, נשים יוצאות להפסקה, יש אוכל, מתחילות לאכול ולדבר על דיאטה, זה בדרך כלל בא ביחד הרי, וכל אחת מספרת על התזונה שהיא ימצא לעצמה. אחת באמת דיברה על תזונה קטוגנית שהיא נמנעת לחלוטין מפחממות, אוכלת רק חלבונים ו בירקות, כן, ושמנים, ושזה עושה לה נהדר, והסוכר שלה מאוד ירד, כי כבר הייתה ממש טרום סוכרתית וכו'. ובאמת תהיתי אם זה לא מוגזם מדי, זאת אומרת, ממש להימנע לגמרי מפחממות.
תראי, קודם כל, נשים דברים על דיוקם, זה לא הימנעות מפחממות מוחלטת, כי כל הירקות הן פחממות. אם את אוכלת חסה, זה עדיין פחממה, או כמעט, פחממה נמצאת כמעט בכל דבר, חוץ משומן טהור.
אוקיי. בחסה יש פחממות?
בוודאי.
וואו.
זה מה שמרכיב את עולם החי, בעיקר פחממות, פחמן, פחממות. אבל זה עניין של מינונים ושל אחוזים. כאילו, אנחנו באים מתוך תרבות שהיא כבר 100 שנה של עודף. כן, כמו שאומרים, שפעת, שפעת, שפעת.
כן.
שפע. הגוף שלנו לא כל כך בנוי לשפע הזה. הוא רגיל, מבחינה אבולוציונית, לאכול, ואחר כך...
לצום.
לצום. לחשוב מתי תבוא המנה הבאה שלי. והוא יודע לצום. זאת אומרת, עד לפני שהמציאו את מצאו את החיטה, עד שהאדם בית את החיטה, יש כאלה שאומרים שהחיטה ביתה את האדם, כי הכריחה אותו לצמד לקרקע.
כן.
עד אז הוא היה נע ונד. וכשהוא היה נע ונד, הוא היה אוכל. וכשהוא היה צד... את הממותה, הוא היה קודם כל אוכל איזה חלק, את המוח שלה. למה? כי שם יש הכי הרבה שומן.
וואלה.
הוא היה הולך על השומן כי הוא ידע ששם יש הכי הרבה קלוריות. Okay? למה אנחנו יכולים לצום? אם נשתה מים, אנחנו, יש לנו מספיק מאגרי שומן למשוך צום אפילו שבועות, בתנאי שאנחנו שותים. אנחנו בלי מים לא יכולים לחיות כמה ימים. אבל אם אנחנו שורפים את מאגרי השומן שיש לנו, כי יש בהם 77 אלף קלוריות לעומת 1,700 קלוריות שיש במאגרי סוכר. Okay, אז
אני אקח רגע את העניין הזה של הצום, ואני אגיד שיש הרבה נשים שמאוד מתלהבות מזה, הצום הוא נורא טוב לגוף, ואז הן עלולות לקחת את זה אולי למקום מאוד קיצוני, ואני רוצה שתעזור לנו רגע לעשות איזה סדר של מה... זה בכל זאת גיל מעבר, זה בכל זאת תקופה מאוד מאוד רגישה, ונשים נוטות לעשות כל מיני דברים קיצוניים, אולי מתוך איזה דחף עכשיו לעשות שינוי, נוטות לעשות דברים קיצוניים בכל הרבדים, ובין היתר גם בתזונה. איך נמנעים מנזק במקום הזה?
תראי, זה נכון, בגדול צריך לעשות כל דבר בהדרגה. במיוחד כל דבר שהוא חדש, כל דבר שהוא קשור לתזונה ומה שאנחנו אוכלים, לא שום דבר בבום. כן אפשר לקחת את הצום הטבעי שאנחנו גם ככה עושים, רובנו, שזה בלילה. הרי בלילה לא אוכלים. וזה בדיוק הזמן שהגוף מתחיל לתקן את עצמו, לסלק רעלים, לאכול תאים מתים, מערכת חיסונית. כל התיקונים הפנימיים קורים בלילה, במיוחד ניקוי רעלים. אם אנחנו אוכלים לפני השינה, אנחנו פוגעים בתהליך הזה.
כן.
או אוכלים נורא מוקדם בבוקר. אז אני ממליץ, נגיד, לקחת את הצום של הלילה, לקחת כמה שעות אחורה, כמה שעות קדימה, לאכול ארוחת בוקר מאוחרת, או אפילו לדלג עליה, ולהגיע לאיזשהו מצב של לפחות 12 שעות ביום, את נותנת מנוחה לגוף. עם שתייה, עם מים, אפילו קפה, כל עוד הוא בלי המתקה ובלי חלב. אפשר. זה כחלק משגרה, זאת שגרה טובה ובריאה. ומהר מאוד רואים תוצאות, דרך אגב. כי מה שאנחנו עושים, הגוף במצב הזה, האינסולין יורד לאפס, והגוף עכשיו מתחיל לחפש מקורות אנרגיה, הוא צריך לשרוף אנרגיה, ואין לו סוכר. אז הוא ילך לתאים, לתאי השומן, כי אלה בעצם מאגרי הדלק שלנו. אותם מאגרי דלק, כל עוד אנחנו אוכלים יותר מדי פחממה, או אוכלים יותר מדי, ויש יותר מדי אינסולין, או אוכלים יותר מדי פעמים ביום, האינסולין לא יכול ללכת ולשרוף את המאגרי דלק האלה, ואלה מאגרי הדלק הכי טובים.
אוקיי. אז אם אני אשאל אותך, מה הגישה שלך לנושא הזה של ירידה במשקל? זאת אומרת, בגיל הזה ספציפית. כשבא אליך אישה ואומרת, אני רוצה עכשיו בגיל 54, אני בסיגל המעבר, גלי חום, בלגני וזה, ואני עליתי נורא במשקל. איך אתה בעצם עוזר לה? מה העקרונות המנחים שעוזרים לה?
אני מסתכל קודם כל על בריאות. שהאישה תהיה בריאה, אם היא תהיה בריאה ומאוזנת, היא תרד במשקל.
אוקיי.
זאת אומרת, זאת לא המטרה בגדול, המטרה לשם כך היא מגיעה, וזאת המטרה שאנחנו אולי מסמנים. אבל המטרה היא לא באמת ירידה במשקל, כי זה יכולה לעשות בכל... היא תפסיק לאכול, היא תרד במשקל. אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה יותר בריאה, בצורה הדרגתית, גם לא מהר מדי, כי אז המוח הוא שם לב ש... יורדים מהר מדי, אז הוא נכנס למגננה, הוא חושב שיש רעב בעולם. המוח הוא קדום, הוא כאילו זוכר דברים מלפני מיליוני שנים.
כן.
אז אנחנו הולכים לכיוון ההורמונלי, לאזן את ההורמונים קודם כל. וזה מתחיל דווקא בהורמונים הכי בסיסיים, שזה ההורמונים של הסטרס, קורטיזול, ההורמון שנותן קונטרה לקורטיזול, שזה אוקסיטוצין, שזה הורמון החיבוק, הקשר האנושי, אישה שמניקה את הילד שלה, זה אוקסיטוצין.
אוקיי. Okay.
חיבוקים מעל 20 שניות, זה מפריש אוקסיטוצין, זה נותן קונטרה לקורטיזול. עכשיו, מה שמעניין זה שבלוטות האדרנל, אם הן לא מייצרות קורטיזול, הן מתחילות לייצר אסטרוגן ופרוגסטרון, הן משמשות כסוג של מערכת גיבוי.
שזה קטע מדהים.
אחרי גיל המעבר.
שזה קטע מדהים ממש.
לא הרבה יודעים את זה. זה לא יכול להגיע לרמות של, כן, גיל 20 או 30, אבל יש איזשהו מנגנון בילט אין, שאותם בלוטות אדרנל, אם הם לא יהיו עסוקות כל היום בהפרשת קורטיזול וסטרס, ואם נרים את רמות האוקסיטוצין בחיים שלנו, אז הן מתחילות לייצר את הורמוני המין שחסרים, סוג של גיבוי.
אוקיי, ואז אם הן מייצרות את הורמוני המין, את האסטרוגן, אז יש לנו פחות השמנה בטנית, ובכלל
בעצם
כאילו...
פה מתחיל, זה כמו פירמידה הורמונלית כזאת.
אוקיי.
כי פה בעצם אסטרוגן, כשהאסטרוגן יורד, האינסולין עולה. אז אנחנו רוצים לשמור שהאסטרוגן לא ירד יותר מדי, ואז גם אינסולין לא יעלה. ובכל ה... וגם אנחנו תוקפים את זה מכל הכיוונים, גם מבחינת סטרס, גם מבחינת... שעות אכילה, צום לסירוגין. בתוכניות ליווי שאני עושה, אז יש שלב שבאמת עוברים איזה 10 ימים, שבועיים של תזונה שהיא מאוד דלת פחמימות, כדי ללמד את הגוף להתחיל לחפש שומן, לשרוף אותו. ואחר כך מחזירים לאט לאט תזונה שפויה, כי באמת אי אפשר, לאורך זמן אי אפשר להחזיק בתזונה שהיא... מבטלת איזושהי אב מזון או קטגוריה לגמרי. אי אפשר להחזיק בזה.
איך הם מתמודדים עם נשים, נגיד, שיש להם ממש התמכרות? הרי אנחנו מכורים לפחמימות. ויש נשים שממש קשה להם לוותר על העוגות, על הזה, זה כאילו הפינוק שלהם, זה המקום ששם הם מוצאות נחמה.
נכון.
אז מה אתה ממליץ לנשים כאלה?
זה באמת, זה צריך להסתכל על זה גם מנטלית, אבל גם פיזיולוגית. כי למשל, כשהגוף פחות תלוי בסוכר, מבחינה פיזיולוגית, הוא גם פחות מחפש את הסוכר. אוקיי? פתאום יש לו יותר אנרגיה, יש לו יותר מצב רוח, אז פחות הולך למקומות מנחמים. הרי מה סוכר, כל המזונות המנחמים, כן, הפחממות הריקות, הקרואסונים, השוקולדים,
כן.
מרימים לנו את המצב רוח,
כן.
ואז יש התרסקות. ואז עוד פעם, ואז יש עייפות, ואז צריך עוד. וזה מין מעגל כזה בלתי נפסק. כשיוצאים מהלופ הזה, אז בעצם אפשר להגיע למצב שאוקיי, אני אוכל עוגה מדי פעם או איזה שוקולד, אבל לא כי אני עכשיו חייבת, לא כי אני אמות אם אני לא אעשה את זה.
כן.
אלא מתוך בחירה מושכלת, שכאילו כן, אני עושה את זה מתוך שליטה, לשם אנחנו שואפים להגיע. יש פה גם דברים פסיכולוגיים שקשורים. אבל לפחות שהבסיס הפיזיולוגי יהיה טוב.
אוקיי. אז בעצם כשבא לך אישה, אתה עוזר לדבר ראשון, כמה שיותר להוריד את הסוכרים, נכון? את הפחממות, ולבסט לה את הזמנים שבהם היא אוכלת.
כן, אני רוצה, לדעת מתי היא מפסיקה לאכול.
אוקיי.
ומתי הארוחה הראשונה. ואם היא מנשנשת בלילה, וגם כשהיא ישנה, אם היא נרדמת, אם היא ישנה כמו שצריך, או שהיא נרדמת מול הטלוויזיה, עם שקית במבה בתוך המיטה.
יש כאלה גם?
יש כאלה גם.
באמת?
יש מהכל, שמעתי את כל הגרסאות. היגיינת שינה, זה גם חשוב. אבל מתחילים עם הקטע של הזמני ארוחות, לנסות להתחיל להרחיק, בוא נגיד ככה, לתת קודם כל מנוחה למערכת. אוקיי? צום, לא משנה איזה סוג של צום הוא, זה מנוחה למערכת. עכשיו, אחד הדברים המדהימים בגוף האדם, שהוא יודע לרפא את עצמו אם לא מפריעים לו.
כן, נכון.
במקום לחפש כל היום מה לאכול, ואיזה ויטמינים, ואיזה תוספים, ותמיד שואלים אותי, מה יש לך לזה ומה יש לך לזה? אני אומר, קודם כל, תפסיקו לעשות נזק. תעצרו, תנו מנוחה למערכת, זאת מערכת עיכול, שזו מערכת שלוקחת המון המון אנרגיה מהגוף, וצריך לתת לה מנוחה. כשנותנים לה מנוחה, אז פתאום כל מיני תיקונים מתחילים לקרות, כל מיני איזונים קוראים. לא צריך לעשות הרבה, לא להפריע לגוף, זה קודם כל.
אתה חושב שרק דרך תזונה בעצם אפשר להפחית משמעותית תופעות של גיל מעבר וגם לרדת במשקל?
תראה, אני אף פעם לא ניסיתי לעשות את זה רק דרך תזונה. אני מטפל ברפואה סינית, אז אני עושה גם דיקור סיני וגם צמחי מרפא. אני נעזר בכל מיני כלים, כי לא תמיד זה... לפעמים כן, לפעמים זה יכול להיות מספיק כאלה שהפסיקו קפה, הפסיקו סיגריות וכבר היה שיפור. כי קפה וסיגריות, למשל, בגלי חום זה מאוד משמעותי.
כן.
עלייה במשקל זה סיפור שהוא הרבה יותר, הוא יותר של אורח חיים. זה לא להפסיק דבר או שניים, אלא באמת, כמו שאמרנו, להסתכל על המכלול. אבל כן, זה בעיקר, לדעתי זה בעיקר תזונה. למרות שכשהתחלתי לטפל, הרי איך הגעתי בכלל לכל התחום הזה, התחלתי לטפל בנשים, עשיתי להם דיקור סיני לגלי חום, וראיתי שזה עובד יפה. ואז הם שאלו אותי, נו, ומה, אני רוצה גם לרדת במשקל וזה. אמרתי, טוב, אז אני אדקור את הנקודה הזו, אני אדקור את... אבל זה לא עבד, כי אי אפשר. זה כמו...
כוסות רוח למת.
כן, כוסות רוח דווקא לחי. גם הכוסות רוח לא עזרו. היה צריך להסתכל על ההרגלים שלהם בבית, מה הם עושות בין טיפול לטיפול. ואז התחלתי לחקור, להתעמק ולהבין... כי הידע שיש לנו היום, כמו שאמרנו בהתחלה, זה לא מה שהיה פעם.
אבל אתה, מה אתה אומר? זה לא עוד איזה טרנד כזה? עכשיו יש כאילו אופנה כזאת, ואחר כך יגלו בעוד שנתיים שבעצם זה משהו אחר.
טרנד של מה?
כאילו נגיד התזונה הקטוגנית, או הצום לסירוגין, או... הרי לפני כמה זמן היה באמת אמרו כל הזמן לאכול ארוחות קטנות למשך היום, ועכשיו אומרים שזה צום לסירוגין, זה מה שעובד. איך יודעים שזה לא עוד איזה אופנה?
אני חושב שאם עושים את זה בצורה חכמה ומושכלת ומבינים את הפיזיולוגיה שמאחורי הדברים, אז לא נופלים לטרנד. כי אני יכולתי ליפול לטרנד ולהגיד לכל האנשים שלי, תעשו רק קטוגני.
אוקיי.
זה לא תזונה שהיא מבוססת קטוגני, אבל אחר כך אנחנו לא נמצאים במה שנקרא קטוזי, שהגוף עובד רק על שומן. הוא יודע גם לשרוף סוכרים. גם מכניסים פחמימות, אבל עושים את זה בהדרגה, ועושים את זה לפי זמנים מסוימים בחודש. יש פה מהלך...
מה זאת אומרת לפי זמנים מסוימים בחודש?
יש זמנים בחודש, שאישה צריכה לחזק יותר אסטרוגן, וזמנים שבחודש היא צריכה לחזק יותר פרוגסטרון.
זה אלה שעדיין יש להם וסת?
לרוב אלה שיש להם וסת, אבל גם אלה שאין להם. ואז הם עושות את זה לפי מולד הירח.
אוי, זה מעניין, תספר לי על זה, זה נשמע מדהים.
שיטה, תזונה מחזורית, שבעצם, זה גם יפה, זה סוג של חיבור כזה לטבע,
בערך.
לוקחים את א' בחודש,
כן.
שזה ימים, שזה בעצם מ-א' עד ת' ו' או י' ב' י' ג',
עד אמצע חודש.
אלה שלושה ימים שנכניס מזונות שהם יותר מחזקי אסטרוגן. מבינה, בגלל זה אני לא יכול להיות לגמרי קטוגני, כי צריך את הפחמימות האלה בזמן הזה. ויש את חלק השבוע האחרון של החודש, מזונות שיותר מחזקים פרוגסטרון. צריך לדעת שחק עם זה.
וואו, זה נשמע מדהים.
כן.
אני רק ככה אכניס איזה הערת אגב, שהיא אומנם לא קשורה לתזונה, אבל אני חושבת שנשים שכן מחוברות למחזוריות שלהם בזמן שיש להם וסת, מאבדות את ה... כאילו נוטות לאבד את, את העוגן הזה. כשהווסת מתחילה ככה לג'אג'יע, ופתאום יש, ופתאום אין, ואז חודשיים אין, ואז חצי שנה יש, כל...
נכון.
משהו שממש מתחרבש, וכשהווסת לגמרי נגמרת, אז יש משהו פנימי, כאילו איזה עוגן פנימי שהולך לאיבוד. והדבר הזה שאתה מציע, זה סוג של הקשבה מחודשת לאיזה מחזוריות שהיא מעבר למה שקורה לי בגוף.
נכון.
ממש מדהים
אבל,
בעיניי.
אבל דווקא בעניין הזה גם נשים שהן במצב הזה, ש-FSH, LH, הם כל הזמן גבוהים.
מה מאוד. זה FSH, LH לטובת אלה שלא יודעים מה זה?
ההורמונים שקשורים לביוץ ולרירית הרחם, mm-hmm. כל זה. אז יש להם מחזוריות כשהאישה פוריה. אחרי שהיא, כשהיא כבר לא פוריה, הם מגיעים לשירמה נורא נורא גבוהה כל הזמן.
אוקיי. Okay.
יש ספר שנקרא תבונת גיל המעבר.
של דוקטור נורטרופ.
קריסטיאן נורטרופ. כן. אז היא מדברת הרבה מאוד, במיוחד בתחילת הספר, שזה האמת, זה אחד הספרים שהכניסו אותי, התחלתי להתעמק בנושא דרכה.
כן.
והיא מדברת על העניין הזה שיש אינטואיציה חדשית, אינטואיציה נשית חדשה.
נכון.
שצריך לעלות עליה ולהבין מה זה התבונה של גיל המעבר. שהיא תבונה הרבה יותר עמוקה והרבה יותר בוגרת מכל מה שהיה עד עכשיו.
נכון. כך נשים מספרות. יש משהו ב... אני עושה לנשים לפעמים מפה שנקראת עיצוב אנושי. שמעת על זה פעם? עיצוב אנושי זה ממש כמו מצפן כזה שמכוון אותנו איך נכון לנו להתנהל לפי המבנה שלנו. יש כמה מבנים, סוגי מבנה של בן אדם, ויש לו עוד כל מיני מאפיינים, ואיך אני מתנהלת נכון לפי זה. זאת אומרת, מתוך איזו הקשבה לצופן הכי עמוק שלי כבן אדם. ואני רואה הרבה פעמים בקליניקה שנשים, כשאני פותחת מפה לאישה בגיל 50 פלוס, שהיא כבר בעצם מכירה הרבה מאוד מהדברים. לעומת נגיד מי שהיא צעירה יותר, אני ממש רואה את ההבדל, כאילו מדברים על החוכמה הזאת, אבל היא ממש הלכה למעשה קורית.
כן.
אוקיי. אז בעצם בואו ככה נסכם את זה בשביל אלה ש... רוצות עכשיו מקשיבות לנו ואומרות, אוקיי, אני רוצה עכשיו, עם הכלים שיש לי, אני רוצה להתחיל לאכול בצורה כזאת שאני אוכל לרדת במשקל גם כשאני כבר בת 50, פלוס ועם כל התופעות של גיל המעבר. אם אנחנו נסכם להם את זה לאיזה א' ב' ג' כזה.
כן, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, הרבה ניואנסים. הדבר הכי חשוב לדעתי זה העניין הזה של זמני ארוחות. ולתת באמת מנוחה למערכת. זאת אומרת, מבחינתי, צום לסירוגין זה דבר הראשון שהן צריכות להתחיל לאמץ. כרגע עדיין בלי קשר לתזונה. אחרי זה, לראות איך אפשר לקצץ את הפחמימות בצורה דרסטית, לפחות לתקופה מסוימת. ואז להמשיך הלאה משם, בעיקר להסתכל על מזונות שהן במצב הכי טבעי שלהן. אוקיי? מזונות ש... למשל, את לא רואה פסטה גדלה על עץ.
בסה.
בסה, זה יכול לחסוך, כן.
זה די מבאס, נכון.
את גם לא רואה כיכר לחם גודל על עץ.
נכון.
את כן רואה בטטות, את כן רואה תפוחי אדמה, חיות. הם צריכים לעבור איזשהו בישול, משהו. אבל זה לא התהליכים המטורפים שלוקחים דגן וזה. ככל שהמזון יותר מעובד, פחות טוב לנו. זאת הגישה שלי.
אוקיי.
זהו, להסתכל על זה, וגם להסתכל הרבה העניין, על העניין של הסטרס. כי העומס על האדרנל, אם הוא גבוה מדי, אם אישה לא יודעת לנהל את הסטרס שלה, שזה אומר גם להתחזק פיזית, גם לדבר על עצמה בצורה אוהבת, שזה נושא בפני עצמו, כן, אפשר לעשות את זה עוד תוכנית.
לגמרי.
כל הדיבור העצמי, הדיבור הפנימי הביקורתי, זה עושה עומס אדיר על בלוטות האדרנל. אם היא לא מתייחסת לזה, אז יכולה כל החיים לחפש מטפלים ותוספים ושיטות תזונה, אבל אם היא לא יודעת לדבר על עצמה כמו שצריך, זה לא יזוז. ואז לא מבינות למה אני לא יורדת במשקל.
וואו, זה כל כך מדויק מה שאתה אומר. ממש מדויק. הייתה לי מטופלת כזאת, שאישה מדהימה, אימא למופת, באמת, כאילו, עובדת במקום שכולם מעריכים אותה שם, והיא נכנס לחדר, החדר מאיר, אישה מדהימה, עם הרבה עודף משקל, ממש עודף משקל משמעותי. וזה מדהים היה לראות איך היא פשוט שונאת את עצמה ומדברת לעצמה כל היום באיזה כישלון את ואיזה נוראית את ואיך את לא מצליחה וכמה פעמים כבר ניסית ויש לה כבר מין לופ כזה פנימי של, של תסכול והמון כעס, המון זעם על עצמה. ואחד הדברים שממש היה קשה לה להבין זה שזה בדיוק הדיבור הזה, זה מה שמשאיר לה את המשקל.
נכון. נכון, זה גם גורם לה לסטרס תמידי, לחוסר אמונה בה, בעצמה, ביכולות שלה, אפילו אם היא תתחיל איזושהי תזונה חדשה, יהיה לה נורא קשה לעמוד בזה.
נכון.
כי איך אפשר לעמוד, איך ילד יכול להצליח אם לא מעודדים אותו. אז היא צריכה ללמוד להיות האמא של עצמה, במקרה הזה.
וואו, זה... האמא של עצמה זה מדהים. האמא המיטיבה של עצמה, האמא, לא תמיד האמא שהייתה לנו.
האמא המיטיבה, האמא המיטיבה.
כן, כאילו. אנחנו הרבה באות מבתים של אמהות והורות בכלל ביקורתית, זה מה שהיה מופנת. ההקשר הזה שעשית בין דיבור עצמי לבין פגיעה באדרנל, אני חושבת שהוא הקשר נורא נורא חשוב להבנה. כי אני חושבת שנשים לא מבינות עד הסוף שהדיבור העצמי הכותל הזה, שהוא באמת משפיע פיזית על הגוף, שהוא מייצר משהו של איזשהו שיבוש הורמונלי בגוף, שיש קשר בין הבריאות ההורמונלית שלה לבין הדיבור הביקורתי הזה. זה ממש חשוב להבנה.
בלזה אני תמיד אומר, לא אני המצאתי את זה, אבל אומרים שגיל המעבר זה יכול להיות קריאת השכמה.
כן.
כי אפשר לקחת את כל הסימפטומים האלה ולהתחיל להבין מה אני יכולה לשנות, לא רק בתזונה. אולי באיך שאני חושבת, איך שאני מדברת, איך שאני מתנהגת, דברים שרציתי לעשות ולא עשיתי, אולי משהו פה. זה כמו גיל התבגרות מספר 2. בגיל התבגרות בן אדם עובר מטמורפוזה.
נכון.
גם כאן האישה עוברת איזושהי מטמורפוזה.
לגמרי. אני, אתה יודע, אני יושבת מולך, אני חייבת לשאול אותך, כי זה מתבקש. אני יושבת מולך, אתה גבר, אתה קודם כל, אתה גבר.
וואלה.
כן, וואלה. ובעצם אתה מכיר את עולמה של האישה בצורה כל כך עמוקה. איך הגעת עד הלום? איך מצאת את עצמך בתחום כזה, שכזה?
כן. מחובר לצד הנשי שבי.
זה נשמע מאוד.
גם זה, וגם אני, את יודעת, אני חי עם אישה, ואני יודע איך זה, ואני קורא, ואני מבין, וזה לא, בסדר, זה אישה, אבל זה פסיכולוגיה אנושית. ודיבור עצמי כותל יכול להיות גם לגברים. רק שמה שיפה אצל נשים זה שאצלם זה ישר יראו את זה. גברים יכולים למשוך דיבור כזה, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, אז שבום, התקף לב. אישה... חס ושלום, כן?
אוי, בואי לי.
אישה, יש לה את הקריאות האלה, פתאום איפה זה הגלי חום האלה? פתאום אני שוכחת מילים, פתאום אני בחרדה. אז זה הזמן, כאילו, לנצל את ההזדמנות, לבדוק. זה היתרון שיש לנשים על גברים בקטע הזה. שיש להם הזדמנות לתקן לפני שיהיה מאוחר מדי.
אני חושבת שאמרת פה עכשיו אמירה, אני כאילו, אתה יודע, אני מקשיבה לך ואני כזה, יש לי... מוח כזה ששולף פוסטים או סטיקרים. ואני חושבת שאמרת עכשיו אמירה שהרבה מאוד נשים זה יהיה להם מאוד מרפא לשמוע אותה. כי אני חושבת שכולנו, או בסתר ליבנו או בפרסיה, מרגישות שקצת כאילו זה לא פייר. שאנחנו עוברות את כל הסיוטים האלה, את המחזור, ואת ההיריון, ואת הבסת, ואת הזה, ואחר כך את גיל המעבר. וגברים זה ככה נראה מהצד שלנו, כן? נראה שהם ככה, כן, מפזזים להם, הנה שוקי גם, מפזזים להם על פני החיים. ווואלה, כאילו, למה אנחנו צריכות לסבול כל כך?
תשמעי,
יש עכשיו... ואתה מציג את זה ממש אחרת.
כן, וגם יש התעוררות, אני חושב, כי למשל, אני פעם ראשונה בחיים ראיתי פרסומת לנשים שיש להם גלי חום. ממליצים להם על איזשהו מוצר, שזו במקרה מוצר טבעי.
סינדונה?
כן. אז יש את זה, יש את זה פתאום בהפסקות פרסומות, זה לא היה.
נכון.
כל גיל המעבר זה נושא שהוא כזה לא דובר בו, והוא לא מספיק סקסי כן? ערוץ 2 וכל אלה. אז
נכון.
יש עכשיו קצת התעוררות.
לגמרי.
וזה לגמרי בצדק. מקווה שזה ימשיך ויתפתח.
אומרים שיש מיליון נשים בגילאים האלה של 40 ו... מה שמוגדר גיל המעבר, 44 עד 56 או משהו כזה.
בישראל?
יש מיליון נשים בישראל, כן. שזה מדהים, מיליון נשים שבאמת עד עכשיו כאילו...
התעלמומים.
התעלמומים.
לא פלא שמתוסכלות.
כן, ממש. אוקיי, אז אני ככה לוקחת את איזה משפט שם, או משפט, או ככה דיברת על זה למשך כל התוכנית בעצם, על המקום הזה של הרוגע, של כמה הוא חשוב וכמה הוא משפיע, גם על העניין של ירידה במשקל. אוקיי? כן. נשים לא תמיד מקשרות את זה, שבשביל שאני אוכל לרדת במשקל, אני צריכה קודם כל להיות ברוגע.
תראה, אני לא הייתי מגדיר את זה להיות ברוגע, הייתי מגדיר את זה כלדעת לנהל סטרס.
אוקיי.
אוקיי, אז יש הבדל. כי רוגע, אז טוב, אז אני לא יכולה, אני לא יכולה כל
כן,
היום
אני לא בן אדם
לחיות
רגוע,
בתאילנד.
כן.
זה לא
כן.
נכון, זה לא זה. Mm-hmm. זה איך לנהל את הסטרס, זה אומר להיות מספיק חזקה, להיות מספיק ערנית, להיות מסוגלת לשחרר, גם לדעת להירגע, זה מין שילוב כזה.
כן.
הטיפול בסטרס זה לא בואו תירגעו, mm-hmm. זה בואי תתחזקי, זה כמו צמיג של אוטו, שעד כמה הוא נשחק.
כן.
זה הסטרס, השחיקה הזאת. Mm-hmm. ולמה הוא נשחק? כי הוא לא מספיק מנופח. בכל הדברים הטובים שהוא יכול להיות מנופח בהם.
אז אחד מהדברים הטובים האלה זה מדיטציה.
גם.
ואנחנו ניקח לנו עכשיו 5 דקות, אתה מוזמן להצטרף. בשביל המדיטציה שאנחנו עושות פה כל שבוע, רגע לפני הסיום, כמה דקות של רוגע. אז בואי מצאי לך ככה איזושהי דרך נינוחה ונוחה להעביר את הכמה דקות האלה. בין אם את בעבודה, את יכולה לעשות רגע הפסקה קטנה, ללכת למקום שאת יכולה להיות עם עצמך, לשים אוזניות. אם את בבית, אז את יכולה לשבת על קורסה נוחה או אפילו לשכב על המיטה. גם את באמצע בישולים, עניינים וכל דבר אחר, החמש דקות האלה ייתנו לך דלק להמשך היום. והיום, כיוון שדיברנו על הנושא של ירידה במשקל, וכחלק מהירידה זה באמת הנושא הזה של אהבה וקשר לגוף שלנו, אז היום ניקח את הדקות האלה כדי להתחבר לגוף, כדי רגע להקשיב לו ולראות איפה הוא נמצא ולמה הוא זקוק. בואי קחי לך נשימה עמוקה, כזו שמגיעה עד לבטן התחתונה. וממלא אותה באוויר נעים וחמים. אנחנו נעשה טיול פנימי בתוך הגוף ונשאל כל איבר, מה שלמה? מה שלמה עכשיו בזה הרגע? נתחיל מהאזור של כפות הרגליים. כפות הרגליים שסוחבות אותנו כל היום. לפעמים קצת מתעייפות, לפעמים קצת כואבות. בואי תשאלי אותן, מה שלומן? אם יש שם איזה מכאוב או חוסר נוחות. דמייני שאת שולחת אור מרפא לתוך המקום הזה. ובואי נעלה לאזור של השוקיים. שימי לב אם יש שם איזשהו סטרס שאת מחזיקה, ואם יש את יכולה להרפות אותו ולשאול את השוקיים מה שלומן. ונעבור לברכיים. כל כך הרבה פעמים ביום הן מתכופפות ומתיישרות ומאפשרות לנו תנועה והליכה והתקדמות. אנחנו רוצות לשלוח אור אוהב ומרפא גם לברכיים. נתבונן על הירכיים, נשאל מה שלומן. חיים שהרבה פעמים יש לנו הרבה ביקורת עליהן, רוצות לשלוח לשם אהבה וריפוי לכל הצלוליטיס ולכל השומנים, ולזכור שהן החלק הנשי והנעים של הגוף שלנו. האגן, מה שלומו? האגן שמחזיק את כל היציבה הזאת, הגוף שלנו, מחזיק כל כך הרבה דברים בתוכו, את הרחם, את השחלות, מחזיק כל כך הרבה עונג וגם הרבה כאב. הבטן שמעכלת גם את האוכל וגם את החיים. בית החזה שמכיל בתוכו את הלב ואת הריאות, מה שלומם? ניקח עוד נשימה עמוקה למלא את הריאות. הכתפיים, מה שלומן? אולי אפשר ככה להוריד קצת את הסטרס מתוכה, לשמוט אותן מטה, לשחרר מאיתנו דברים שאנחנו סוחבות עלינו. מה שלום הצוואר והראש? אפשר לסיים בלשלוח אנרגיה מזינה לאזור של המוח, לעיניים, לפה, לאף, לאוזניים. כל המקומות שדרכם אנחנו מרגישות את החושים, דרכם אנחנו חשות. בואי ניקח עוד נשימה אחת עמוקה ונזרים אהבה לגוף, לגוף הזה שלוקח אותנו ממקום למקום, לבית שלנו, לעוגן. וככה לאט לאט אנחנו נסגור גם את התוכנית המרתקת הזו, ונודה לרועי גרין על הידע המדהים שהביא אלינו היום. מקווה שלמדתן ולקחתן איתכן משהו חדש. אנחנו נודה גם לטכנאי המדהים שלנו, שוקי. ונסגור את התוכנית עם השיר "לשוב הביתה" של ישי ריבו, עם המילים המדהימות של השיר הזה, שכשהקשבתי להן חשבתי על הכאב הזה שאנחנו כנשים חשות בגוף, הגוף הזה שאנחנו מרגישות לפעמים שבוגד לנו, אנחנו מרגישות שאנחנו לא עצמנו כשאנחנו מסתכלות במראה, ולא משנה כמה אנחנו מתאמצות, שום דבר לא משתנה. אז אני מאחלת לכולנו לשוב הביתה, לגוף, למחול ולסלוח על כל המידות, ולהאמין שהכל אפשרי עבורנו, רק אם נרצה.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת אז בוא לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים אפילו, אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, להתגבר, לשוב הביתה.
Given time and my room is pale from all this view.